טוב, אנחנו לומדים סיפורי תנאים, והיום שני סיפורים שהם קשורים כמובן אחד בשני, והעניין שלהם זה מערכות יחסים בין הורים לילדים, בסדר? בין אבא לבן, במיוחד מי שמתכנן להיות פה רב, אז בין מה שנקרא סוגיית בני הרבנים, כן? הבנים של. אז נתחיל. אנחנו הולכים לעסוק בדמותו של רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר ברבי שמעון, הבן של רבי שמעון, אנחנו הולכים לקבל סקופ מיוחד, הצצה, אל תוך הבית של רבי שמעון, בעצמו. ולא סתם אל תוך הבית, אלא למקום מאוד מיוחד, למפקדה. אתם יודעים מה המפקדה של כל בית? לא, המקום, לא המטבח, שם נחתכות העסקאות. אנחנו נעשה סלון מפואר. איפה שחותכים את העסקאות זה המטבח, שם הדברים נחתכים. אז אנחנו הולכים להיכנס לשם. וללמוד ביחד על מערכות יחסים מאוד מעניינות, על תחילתן ועל סופן. בסדר, זה מעניין אתכם? כן? אם לא, יש לי שיעור אחר במקום, אני יכול לדבר איתכם על שירת ימי הביניים, אקרוסטיכונים והשלכות אנדלוסית. יותר? טוב, בסדר. אז המקורות שלפנינו, הם עברו תרגום, כלומר, הם כתובים בארמית, ארמית קשוחה, אז לטובת מאזינינו בתפוצות, נקרא את זה ככה, אז תרגמתי את זה. תרגמתי או שאפילו העתקתי מספר האגדה שהם כבר תרגמו את התרגום שלהם. בסדר? נתחיל. סיפור הראשון. רבי אלעזר ברבי שמעון באו חמרים לאביו לקנות ממנו אוכל לחמוריהם. אתם יודעים שהתנאים היו מתפרנסים גם. לא רק היו רבנים, גם היו עובדים. ורבי שמעון כנראה הפרנסה שלו הייתה הוא היה מספק אוכל לחמרים, תבועה. וזה היה מתרנס. אז הגיעו החמרים. היה יושב רבי אלעזר על יד התנור, אמו מביאה לו קדרה והוא אוכל. עד שאכל כל הקדרות. אמרו החמרים, וי, נחש רע שורה בתוך מאיו. כלומר, כמה הוא אוכל. דומה שזה מביא רעבון לעולם. עוד שנייה, כאילו, עוד שנייה הוא מביא, גומר את האוכל בעולם. שמע אותם רבי אלעזר, שרצו לטעום סחורתם, לקח את חמוריהם והעלה אותם לגג. חזרו הסוחרים וביקשו את חמוריהם, הרימו עיניהם וראו אותם נתונים על הגג. הלכו לרבי שמעון אביו ואמרו לו, ראה מה עשה לנו הבן שלך. אמר להם רבי שמעון, האם אמרתם לו מילים לא טובות? אמרו לו לא, אלא בינינו דיברנו עליו. אמר להם רבי שמעון, ולמה הכנסתם בו עין רעה וצרה? אפשר משלכם הוא אוכל, או עליכם המזונות שלו. לא מי שברא אותו ברא לו מזונו. אף על פי כן, לכו אמרו לו משמי, והוא יוריד לכם את החמורים. אמרו, הנס האחרון גדול מן הראשון. כי כשאלה את החמורים, אלה אותם אחד אחד. וכשהוריד אותם, הורידם שניים שניים. זה הסיפור. בסדר? עכשיו, אני רוצה לומר שיש כאלה ש... אומנם כתוב פה רבי אלעזר ברבי שמעון, אבל אתם מבינים שמדובר על אלעזר ברבי שמעון, לפני שהוא היה רבי. קוראים לו רבי אלעזר על שם ההמשך, המשך העלילה איתו, בהמשך הוא כמובן, קהל זה חזר בתשובה, אבל כאן הוא עדיין לא רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא אלעזר ברבי שמעון. אנחנו הולכים לפרש את הסיפור הזה כפשוטו יחסית. נעמיק בו, אבל אני אומר מראש, יש כאלה שרוצים לראות בכל הסיפור הזה אלגוריה, של היחס של רבי שמעון ורבי אלעזר לעולם החומר ומין משל כזה, זה אפשרי, אבל פשוט יש הרבה מקורות נוספים שמעידים על זה שרבי אלעזר ורבי שמעון לא היה תחילת דרכו לא הייתה בקודש, ולכן אנחנו נלך בכיוון הזה. זה לא המקרה הראשון. אז מה קורה כאן? יש לנו כאן תמונה מאוד מיוחדת של בן של גדול הדור, בלי ספק, שהמצב שלו הוא לא מי יודע מה. הוא ממוקם בין התנור למקרר. והוא אוכל. אוכל בצורה מופרזת, אוכל בצורה מוגזמת, אוכל בצורה משונה אולי אפילו. עכשיו, חשוב להסתכל פה, יש לנו כאן בעצם, חשוב להסתכל פה על האימא. מה עושה האימא? אנחנו בעצם מנסים פה לחלץ הגדרות. מה עושה האימא? האימא מגישה לו. מגישה, עוד פעם מגישה, היא לא אומרת לו מילה. היא לא אומרת לו, אולי תקום, אולי תפסיק לאכול, מה יהיה איתך? לא אומרת לו. היא נותנת לו. כלומר, יש פה איזה אמירה מאוד משמעותית. לא, יש כאן, כנראה, הבן הזה, אלעזר ברבי שמעון, זה המצב שהוא כרגע הוא נמצא. הוא, זה מה שהוא עושה, יושב בבית ואוכל בצורה מוגזמת. ואמא שלו לא אומרת לו, אני לא מגישה לך יותר. אתה רוצה, תיקח לבד. הגזמת לגמרי. אלא היא נותנת לו, הייתי אומר, בלי תנאי. בלי תנאי, ללא תנאי. זה לא שהיא מרוצה עם מה שהוא עושה. זה לא שהיא שמחה. ודאי האמא הייתה מעדיפה שעושה דברים אחרים ונוספים וכו'. אבל זה המקום שבו הוא נמצא. היא לא מנתקת ממנו את הקשר. היא לא אומרת לו, תיקח לבד. היא לא אומרת לו, אני לא מגישה לך. היא מגישה לו פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כל פעם הוא חווה את אמא שלו נותנת לו. עכשיו, איפה זה קורה? זה קורה בתוך הבית. אל תוך הבית הזה חודרים אנשים מבחוץ. חמרים. והם רואים את התופעה המוזרה, והם מדברים ביניהם. אבל הוא שם לב. אלעזר ורבי שמעון, הוא שם לב. למה הוא שם לב? אז זה דבר מאוד מאוד עמוק. נכון, קורה לפעמים שיש לנו איזה, לא יודע מה, קופץ לנו חצ'קון פה באוזן. אנחנו שמים לב לזה. זה מפריע לנו. כשאדם יוצא לרחוב, הוא בטוח שכל הרחוב יסתכל על החשקון של האוזן. כולם, יש איזו רגישות כזאת, נכון? מאוד גבוהה, שאתה בטוח ש... כשיש לנו איזה חיסרון ואיזה פגם ואיזה מום, אנחנו בטוחים שכל הסביבה עסוקה במום הזה. ואז אנחנו מנסים... כלומר, אדם שיש לו איזו רגישות מסוימת, הוא מאוד מאוד רגיש, והוא רואה איך מסתכלים עליו, ואיך מדע... הוא שם לב. אנחנו, נראה לנו שהוא לא שם לב, אבל הוא באמת שם לב. רבי אלעזר ורבי שמעון, הוא היה כנראה, במקומות שבהם הוא הסתובב, אז דיברו עליו. הגמרא מספרת במקום אחר, במסכת בבא מציע, שהוא באמת היה כבד משקל מאוד, בתור אדם, הגמרא מספרת את זה בתור אדם מבוגר, היה אדם מאוד, אז כנראה, הוא היה, היו מדברים, מסתכלים עליו. אז אדם כזה מפתח רגישות מאוד מאוד גבוהה. וכשהם מדברים עליו, הוא שם לב. למרות שהם לא דיברו אליו, הם דיברו עליו והם דיברו ביניהם. תראו כמה הוא אוכל, מה הדבר הזה, מה קורה כאן, עוד רגע לגמור פה את כל ה... הגזימו. אבל הם דיברו עליו, הוא שם לב. ממש כאן, שים לב שכאן רגישות מאוד מאוד גבוהה. מי שיש לו איזשהו שוני או איזשהו קושי, הוא מאוד מאוד רגיש לאיך הסביבה מגיבה כלפיו. וגם אם נראה לך שהוא לא שם לב, הוא כן שם לב. הוא שם לב עם מרחמים עליו, הוא שם לב עם... הוא שם לב אם לועגים לו, הוא שם לב אם מביטים עליו, משהו שלא שם לב. אולי הוא מתעלם, אבל הוא שם לב, הוא שם לב היטב. הוא רואה את המבטים המוגנבים האלה, והוא שם לב מי יודע להתייחס אליו בצורה ישרה, ישירה, בלי חלוס רק. ומה שזה קורה, זה מעורר אצל רבי אלעזר ברבי שמעון, מעורר אצלו כעס עצום. כעס עצום. כל כך גדול שהוא, מהכעס הזה, מהנקמה הזאת, הוא לוקח את החמורים שלהם ומעלה אותם לגג. למה? כי סוף סוף יש מקום אחד שהוא מוגן עבורו. מקום אחד שהוא שומר עליו, מקום אחד שמקבל אותו כמו שהוא, ולמקום הזה נכנסת השקפה זרה, נכנסת עוינות, נכנסים אורחים שרואים את החסרונות שלו. כלומר, עד שהיה לי איזה מקום שבו הייתי רצוי ואהוב ולא העבירו עליי ביקורת, אתם נכנסים ומאמרים עליי ביקורת. המקום הזה של הפגיעה שנפגע רבי אלעזר ברבי שמעון, מעניק לו כוח עצום, והוא רוצה לנקום. הוא רוצה לפגוע במי שעשה לו את זה. מהכעס שהוא כועס, אנחנו למדים כמה המקום הזה של הבית היה משמעותי עבורו, וכמה הוא לא הסכים שיפגעו לו בו. לא הסכים. עכשיו, זאת שאלה מאוד מעניינת, כי אנחנו עוד פעם מציצים פה לבית של רבי שמעון, ורבי שמעון בהרבה מקומות בגמרא הוא רבי מאוד מאוד לא נחמד, הוא רבי מאוד מאוד תקיף. הוא לא מלטף. הוא מעיף, סתירות לפעמים. אז איך זה שכאן בבית הזה הדברים כאילו מתנהלים אחרת? והאמת היא שהתשובה היא הפוכה. רבי שמעון הוא רבי שרואה רק פנימה. הוא רואה רק פנימה, את כל מה שרואה, את כל מה שמבחוץ, את כל הפגמים, את כל הלקוטות, את כל החסרונות, אנחנו כולנו רואים אותם וקצת משפיע עלינו. רבי שמעון לא רואה את זה, הוא רואה רק פנימה, הוא רואה את הבן שלו, הוא לא רואה את המשקל, הוא לא רואה את האכילה הגסה, הוא רואה שבפנים יש שם נשמה שמחפשת את דרכה. והוא מתחבר לנשמה הזאת. וככה גם האמא. אבל סוף סוף הייתה כאן איזו חדירה זרה לתוך מרחב מוגן. בסדר? איך אני אספר את הסיפור הזה בלי לעבור על החוק? יש חוק חיסיון על אנשים שהם... כל פנים, סיפרה לי איזה אימא שיש לה ילד מיוחד. כן, יש לו לקות מאוד חמורה, והיא מוציאה אותו לטיול. היא הולכת איתו לטיול, והיא אומרת שהוא שם לב, הוא שם לב כשמסתכלים עליו ברחוב. כשהוא חוזר הביתה הוא בוכה. למרות שזה נראה שהוא לא שם לב, נראה שהוא לא מחובר לסביבה, הוא שם לב. הוא רואה, הוא יוצא, הוא שם לב שהוא חוזר הביתה, הוא מוריד דמעות. הם שמים לב. אז רב אלעזר ברבי שמעון, שהדבר הזה קורה, וחדרו לו לתוך המרחב המוגן, הוא רוצה לגרש אותם. לוקח את החמורים, מעלה אותם לגן. טוב, הם הולכים למי? להתלונן לאבא. אחרי הכל, אבא הוא איש חינוך, כן? הוא רבי שמעון בר יוחאי. תראה את הבן שלך, מה הוא עשה? תנזוף בו. וכאן מגיעה ההפתעה הכי גדולה של הסיפור. מה עושה רבי שמעון? אומר, תגיד, אתם דיברתם עליו משהו? אמרתם לו איזה מילה? לא. לא אמרנו לו כלום. דיברנו בינינו. אז מה אם דיברתם ביניכם? אבל הוא מקשיב. מישהו ביקש מכם לדבר איתו? מישהו ביקש מכם להעביר עליו ביקורת? מישהו ביקש מכם להיות המחנכים שלו? אתם צריכים להכיל אותו? זה בא מהכיס שלכם? זה בא מהכסף שלכם? מישהו ביקש מכם משהו? מה רבי שמעון עושה? הוא מגן על הבן שלו. ורבי אלעזר ורבי שמעון רואה את זה, שומע את זה. כלומר, הסיפור הזה מנחיח שהדבר המרכזי שילדים מיוחדים, תראו, לכל אדם יש, לכל משפחה יש ילדים שהם תת הלך, הם הולכים לפי איך שאתה שמת אותם, הם הולכים. תענוג. אבל יש ילדים מיוחדים. מהו הדבר המרכזי שילדים מיוחדים צריכים? מהאימא הם צריכים קבלה בלי תנאי, מהאבא הם צריכים הגנה. זה החוויה הבסיסית. זה מה שהסיפור הזה מציף. מהאימא, קבלה בלי תנאי. אוכל עוד פעם. סיפר לי איזה מישהו שאחיו היה... סיפור מדהים. שאחיו היה עזב את הכל ברמה שגם יום כיפור הוא לא שמר. היה נוסע ביום כיפור, היה הולך ביום כיפור נוסע. והאימא הייתה מכינה לו סנדוויץ'ים, שמה לו באוטו. כי היא יודעת שהוא אוכל, הוא לא זה, אז שלא יהיה רעב, שלא יאכל טרף. אז... וזה גרם לו בסוף לחזור. תכף נראה, כלומר, העובדה שאני לא עוזבת אותך משום שלב. אין דבר כזה. לא משנה מה, אתה הבן שלי. אוכל ואוכל ואוכל. אין את החיתוך הזה. אמרת... ומהאבא הוא זקוק להגנה. תגן עליו. למה הכנסתם בו עין רעה וצרה? אפשר משלכם הוא אוכל, או עליכם המזונות שלו, לא מי שברא אותו ברא לו מזונו. וכאן יש איזשהו עניין מאוד מעניין. מה הוא אומר להם? תראו, אני לא אגיד לו כלום. אני, לפי דעתי, מגיע לכם העונש הזה. שתדרו, תורידו את החמורים בעצמכם. אבל איך תגידו לו בשמי, שאני ביקשתי, שיוריד לכם את החמורים. אז הם הולכים אליו, ואומרים לו, תקשיב, אבא שלך ביקש, אתה יכול להוריד לנו. מה עושות לו המילים, אבא שלך ביקש?
הוא מסכים.
הוא לא רק מסכים. מה? איך? הוא מוריד, אבל הגמרא אומרת, המדרש אומר, כשהוא העלה אותם, הוא העלה אותם אחד אחד. כשהוא הוריד אותם, הוא הוריד אותם בבת אחת. כלומר, הכוח של הנקמה, זה כוח, אתם יודעים, נקמה זה כוח. כשאדם רוצה למקום במישהו, אז הוא מתמלא במחשבות, יש לו כזה. הכוח של הנקמה אצל רבי עזר ורבי שמעון היה פחות, פחות מהכוח של האהבה שהוא אהב את אבא שלו. אבא ביקש, הוא רץ. תגידו לו שאני ביקשתי, נראה מה זה יעשה. כל כך הוא היה מחובר לאביו, לא מהצינור של התורה, כי אנחנו רואים שהוא לא לומד כאן, הוא רק אוכל וזולל ועושה בעיות. אבל הוא כל כך מחובר לאבא שלו שמגן עליו ואוהב אותו, שאם אבא ביקש, אז הגמרא אומרת, הנס הראשון, אני חושב שהמדרש מתכוון כאן לנס הנפשי. כלומר, העובדה, אצל רוב האנשים, לצערנו הרב זה ככה, רוב האנשים, נגיד אם יש לנו באישיות, כמו באוטו כזה, ספידומטר, לא ספידומטר, מד סלד, שיש בקצה את האדום, נכון? שזה מסתובב. רוב האנשים מגיעים לאדום דווקא בהקשרים שליליים. של כעס, של תחרות, של זה, נכון? אבל בהקשרים חיוביים של אהבה, הנתינה, אנחנו תמיד ככה, מחוג הוא במקום טוב באמצע. הוא לא מגיע עד הסוף. כשאתה מכר לי בך, המחוג שלו כמובן היה לאדום בנתינה. אבל רוב האנשים, מתי זה מגיע לאדום? כשמישהו מעצבן אותי, כשמישהו מרגיז אותי, כשמישהו חוסם אותי בכביש, כשמישהו זה, אז אני... או שזה מדובר על נתינה, אנחנו בסדר. גם אם זה לא יהיה בשיא ההתלהבות, שיהיה זה. אבל פה, אצל רבי אלעזר ורבי שמעון, זה היה הפוך. המחוג של הנקמה הגיע לאן שהגיע, הגיע גם קרוב לאדום, אבל המחוג של האהבה לאבא, דרך אבא שלו, הגיע לקצה של האדום. שיא העוצמה. זה נס. זה לא דבר פשוט. אצל רוב האנשים, האנרגיה היותר חזקה היא דווקא מהמקום השלילי, ולא במקום החיובי. אנחנו יותר כועסים מאשר אוהבים. אומר ככה, עוצמת הכעס היא גדולה מעוצמת האהבה. בוא נאמר ככה, אנחנו שומעים הרבה יותר דברים מהסוג הבא. אתה מוכן כבר להגיע הנה, אתה כבר מוצא אותי מדעתי, זה ילד אתה. מה עשיתי? ואנחנו פחות שומעים, או כמעט לא שומעים. איזה ילד חמוד אתה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. נכון? לא שמעתם? שמעתם מישהו פעם צועק מאיזה צעקות של אהבה? אמא, תחזיקי אותי, אני לא יכול, אני אוהב את הילד הזה, אני משתק. לא, זה לא קורה. אנחנו לוחשים מחמאות. הלוחש למחמאות. אנחנו צועקים ביקורת. נכון זה ככה? זה לא צריך להיות ככה. תארו לכם, זה היה הפוך. את הדברים הטובים היינו צועקים, את הדברים הלא טובים היינו לוחשים. היינו אומרים, לא לוחשים, אומרים אותם בכל רגיל. העולם היה נראה מגניב. אפשרות. זה לא עובד ככה. פה, אז זה מדברים על זה. אז הסיפור הזה הוא סיפור פתיחה כזה. סיפור פתיחה. יש כאן מאחורי מורה נבוכים? מישהו רואה? יש מאחורי מורה נבוכים? אתה סוקר את ה... אז אם אתה יכול להביא, אני אשמח, כן. כמו שאמור להיות פה, לפי דעתי. טוב. הסיפור פתיחה. הוא חשוב לנו להמשך, אנחנו מיד נראה למה, אבל זה סיפור פתיחה שמתאר מערכות יחסים מאוד מאוד מעניינות בתוך המטבח של רבי שמעון. בין אבא, אמא לבן, נער כנראה בגיל הזה, שממש לא הולך בדרך, בדרכם, ממש לא ממשיך אותם. בכל אופן הוא מקבל אהבה ללא תנאי והגנה ללא תנאי. והחיבור הזה מניק לו כוחות בלתי רגילים. יש עוד שנייה אחת, יש סרטון חינוכי של איזה מורה אמריקאי, זה נקרא אסימוני משהו, כשנגמרים האסימונים, זה השם של הסרטון. אז יש לו משל מאוד יפה, של ריק לבוי זה נקרא. יש לו משל מאוד יפה, הוא אומר, כל ילד הוא יוצא לדרך, בבוקר הוא יוצא נגיד ימי האסימונים בתוכו. עכשיו, בסעד דחפו אותו, בום, נגמרו לו שתי הסימונים. תפסו לו את המקום בכיתה, עוד שלושה סימונים. ילד אחד דחף אותו בהפסקה, עוד איזה. עוד פעם בעשה, עוד פעם מישהו אמר לו איזה מילה. זה מורה, העניש אותו. עוד מגיע הביתה בלי הסימונים בכלל. מה התפקיד של הבית? להטעין אותו מחדש. למלא אותו להתמודדות הבאה. עכשיו, אם גם בבית מתחילים להגיד לו, מה עשית? למה איחרת? למה באת? אז מהמקום שהוא אמור להיטען, הוא לא נטען, אז הוא יוצא למחרת ריק. הוא יוצא ריק. מה קורה לאוטו שהוא יוצא ריק בלי דלק, הוא לא מצליח לנסוע, הוא לא מתפקד פשוט, הוא לא מצליח לסחוב, כי אין לו שום מקום שהוא מצליח להטעין. התפקיד של הבית זה להטעין, למלא מחדש. כן, מה רציתי שואל? הכל שכל, הכל היגיון, צרוף בינתיים. אין רגש. תראה, הסיפור הזה הוא לא כל התורה כולה, בסדר? צריך גבולות, אבל הוא בא להדגיש, כמו בציור, היית פעם במקום שמציירים בני אדם? יש כאלה אומנים בנמל תל אביב, תוך 10 דקות הם מציירים פרצוף. אמרת שזה קרוב.
כן, זה לא יודע, אני מוכן את זה.
כי קרוב אליך הדבר, תודה, נשמע, אני מודה לך מאוד. היית או לא היית? מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים את הציור? כשמציירים פרצוף של בן אדם, איפה מתחילים? מהעיניים. כלומר, זה הסיפור המרכזי. ושאלתי את האומן, למה אתה מתחיל מהעיניים? אם אני מצליח את העיניים, כל השאר כבר מסתדר. העיניים זה, אז הסיפור הזה הוא מנסה למרקר את המרכז. זה המרכז, כל השאר ברור שצריך. אבל ההבדל הוא שאם יש את זה, כל השאר יעזור. אם אין את זה, כל השאר לא יעזור. כלומר, אם יש גבולות, אבל אין בבסיס אהבה ללא תנאי ומוגנות, כל הגבולות, אז שום דבר לא יעזור. אם יש את זה, אז גבולות יכולים לסייע, גבולות כאלה, גבולות אחרים, בסדר, זה כבר פרטים. אי אפשר לתאר את הכל, אי אפשר לכתוב את הכל. אבל השאלה מה הלב, מה הליבה? כשאני מנסה להגיד, תקשיב, יש לך עכשיו 2-3 דברים שאתה יכול לקחת לך בתיק שהם דברים מרכזיים, שאני רוצה להעביר לכם. תקשיב, וזה, מה הדבר המרכזי שצריך להעביר להורים כשהם מתעסקים בחינוך ילדים? תשובה, אהבה ללא תנאי ומוגנות. אם יהיה את זה, גם אם נטעה בדרך, בסדר, כבר הילד יתקן את זה בהמשך. אבל אם אין את שני הדברים האלו, הכל חסר. גם אם תעניק לו, לא יודע מה, יהיה לו חדר ומחשב וכל הדברים, ואוכל, אין את הדברים האלו, הלב חסר. זה מה שהסיפור הזה בא לומר. בסדר? חכי, יש לנו עוד אחד שיגיע למערה, עוד לא נכנס. שאלה טובה. טוב, נמשיך לסיפור הבא. שאלה טובה, אבל אנחנו צריכים להבין אבל מה הוא עבר באמצע. רבי אלעזר ברבי שמעון נתמנה סבל העובד בחוץ. בסדר, אברהם? מה שקוראים בשפת היידיש, מובינג. הטרייגר, כן. יום אחד בא אליו אליהו זכור לטוב. סיפור על אליהו הנביא אנחנו אוהבים. אבל הוא בא אליו בדמות סבא אחד. אמר לו הסבא לאלעזר, עדכן לי חמור לשאת אותי ואת מסעי. אמר לו אלעזר לסבא, ומה יש איתך לטעון? מה אתה צריך לסחוב? מה המסע? אמר לו הסבא, זהו הצור שיש לי ואיתו המקל. זה כאילו, צור זה מין ארנק כזה קטן. הוא ביקש חמור, חמור יכול לסחוב משקל גדול. הוא אומר לו, אבל מה אתה צריך לסחוב? הוא אומר לו, הנה זה כולה מה שיש לי. אמר אלעזר לחבריו הסבלים, ראיתם את הסבא הזה? אני יכול לטעון אותו ואת מטענו על הכתפיים שלי ולהובילו לסוף העולם, והוא אומר לי, עדכן לי חמור? כאילו, מה? זה מזכיר לי, כשהייתי בשליחות ברוסיה, היה לנו שתי דירות, דירה אחת שגרנו בה ודירה אחת שהיה בה כל מיני ציוד של פעילות, ורצינו בסוף, רצינו לאחד את זה, הדירה הייתה רחוקה, אז התפנה לנו חדר בדירה שגרנו בה, אמרנו, נעביר את כל הציוד לחדר אחד, ו... לא היה הרבה ציוד, אז חיפשתי שם בדפי זהב שלהם, וביקשתי מהמתורגמן שיעזור לי, הזמנו טנדר, התקשרתי למישהו שהוא הובלות, שבוא, זה, כמה זה עולה? הוא אמר, $3, $4, משהו כזה, טוב, אין שום בעיה. למחרת אני הולך לדירה, אני רואה מחכה לי במדרכה סמיטרייר. ענק, ענק כזה, סגור, של קירור. אני אומר לו, יא, דו, איתה, שדיה, ספוטר, אומר לי, דו, יא, טוב, הלכתי לדירה, הבאתי כמה דברים, שמתי בסמיטר האלה, נסענו. אבל לא, לא, לקח לי זמן להתרגל שם למחירים, לעלויות. מזכורת חודשית, הייתה שם $30, כשאנחנו היינו שם, $30 מזכורת חודשית. אנחנו באנו עם $1,500 פעילות, כסף לפעילות לחודשיים. אז היינו כמו רוטשילד, אתה מתנהג שם כמו... תופס, משחד על ימין ועל שמאל, מה שצריך, תופס מישהו ברחוב, $10, קח אותי 4 שעות מפה. נוסע. אז זה אותו דבר כאן. אמר אלעזר לחבריו הסבלים, ראיתם את הסבא הזה, אני יכול לטעון אותו ואת מטענו על הכתפיים שלי ולהובילו לסוף העולם, והוא אומר לי, עדכן לי חמור. מה עשה אלעזר? הרכיבו את הסבא על כתפיו, והיה מעלה אותו הרים ומוריד אותו בגיעיות ומעביר אותו בשדות ובתרשים. לסוף, החל הסבא מכביד עצמו על אלעזר, נהיה לו כבד. אמר לו אלעזר, סבא סבא, אקל את עצמך, ואם לא, אני משליך אותך כאן. אמר לו הסבא, אם אתה רוצה לנשום מעט, שמה התעייפת? אמר לו, כן. מה עשה אותו סבא? העלה אותו לשדה אחד, והושיב אותו תחת האילן, ונתן לו לאכול ולשתות. כיוון שאכל ושתה, אמר לו הסבא, וכל הטירוף הזה, למה לך? לא טוב לך שתתפוס אומנות אבותיך בידיך? אמר לו אלעזר, האם תוכל אתה ללמדני? אמר לו, כן. אמרו, 13 שנה עשה איתו אליהו הנביא ולימדו עד ששנה ספרה. זו גרסה מעניינת ל-13 שנה שאנחנו מכירים, יש גרסה אחרת, שהוא נכנס כאילו למערה, נכון? פה זו גרסה אחרת, פה הוא לא נכנס למערה, פה הוא... סיפור מאוד מעניין, נכון? עכשיו, הסיפור הזה ממש מצווה לפרש אותו, מפני שברגע שנכנס כאן אליהו הנביא, הסיפור הקודם הוא לא דיבר על ניסים, הוא דיבר על התנהלות רגילה. הסיפור הזה מכניס פה את אליהו הנביא, זה נראה כזה, אוקוס פוקוס כזה, אליהו הנביא מגיע, מה קורה? אז לכן, זה נראה שהסיפור הזה בא לספר לנו משהו אחר, מבקש שנפרש אותו, ואני רוצה להציע כאן פירוש, בסדר? לרב קוק, בסוף אורות הקודש, יש לו ג' או ד' ג', יש לו פרקים של עוסקים באליהו הנביא. מה זה אליהו הנביא? ראית פעם את אליהו הנביא? נראה, תגיד את האמת. שבא. לא ראית את אליהו הנביא? אתה כבר לא יודע. חוזר בך. התחלה אמרת לו, עכשיו אתה לא יודע. נלחץ עוד קצת. ראית אותו, ישר ידעתי שראית את אליהו הנביא. ראינו את אליהו הנביא. אז ככה, אם אליהו הנביא דומה בעינינו לפתאום איזה מישהו מגיע, איזה אוקוס פוקוס, אז כנראה שלא ראינו. אבל הרב קוק אומר שאליהו הנביא, יש לו כל מיני דרכים בהם הוא מתגלה. לדוגמה, יש סיטואציות שהן סיטואציות אליהו הנביא. קורה לך משהו, בוא נאמר ככה, כל דבר שקורה לך, הוא מתרחש לך, ואולי היה אמור לקרות, יכול להיות מאוד שהוא אליהו הנביא. בסדר, אליהו הנביא זה מין שליחות אלוקית לשנות לך את המציאות. פתאום קורה לך איזה משהו, ויכול להיות שזה אליהו הנביא. ושם, באותו מקום, הרב קוק אומר, גם מדבר על מחשבת אליהו הנביא. מה זה מחשבת אליהו הנביא? זאת מחשבה שבאה לאדם שהיא לא על הסדר, היא לא על הרצף, היא לא הגיונית, והיא נכנסת לו לתוך האישיות, ולא נותנת לו מנוח. קרה לכם פעם, פתאום אדם נכנס לו איזה מחשבה, אני צריך לעשות משהו מסוים. לא יודע איפה זה הגיע לך, לא יודע. פתאום הרגשתי תחושה, אני חייב לעשות איזה משהו, לא קשור לכלום, לא קשור לאיזשהו רצף, לא קשור למשהו הגיוני. איזו מחשבה כזאת נכנסת, מין ודאות כזאת, שזה כן דבר שיצא לי להרגיש אותו כמה פעמים בחיים. נגיד את איזושהי סיטואציה שהיינו לפני איזשהו שינוי גדול, שעל פניו הגיונית הוא לא היה ריאלי, זה לא היה, היה שינוי גדול מאוד, ולא היה כאילו נראה שיש, באותו רגע שעשינו את השינוי הזה, או היינו אמורים לעשות את השינוי, לא היה כלום בעצם, זה הכל היה אולי. אבל גם לי וגם לאשתי נכנס איזו ודאות כזאת בלב, לא מוסברת, שאנחנו הולכים על זה, וזה ברור שזה יהיה, ואין ספק, ופשוט הולכים על זה, זהו. ויכול להיות להסביר את זה, זה לא היה משהו, כי הגיונית זה לא היה הגיוני. לא היה צריך המון המון דברים שיקרו כדי שזה יסתדר. והיה לנו ברור שזה יסתדר, וככה יהיה, ואנחנו הולכים על זה. וככה שתנו הסתכלנו אחד על השני, ואיפה זה הגיע המחשבה הזאת, ולשתנו הייתה את הוודאות הזאת. זה נקרא מחשבת אליהו הנביא. מחשבה שפתאום צפה ועולה אצלך, לא על הסדר. יכול להיות דבר כזה? אתם מבינות את הדבר? זה אפשרי? פתאום מגיע לו מחשבה, אני צריך לעשות... הרבה פעמים כשמגיעה המחשבה, גם אתה פוגש בן אדם כזה. כן, לפני כמה שנים, ככה, עברה לי איזו מחשבה, שהבנתי, היה לי איזה צימאון מאוד מאוד גדול ללכת וללמוד איזה משהו מסוים. ככה, פתאום ככה זה קרה לי כי פתאום פגשתי איזה חבר פה במכון, אמרתי לו, מה אתה עושה כאן? אמרתי, כן, אנחנו לומדים איזה משהו, מאוד מודם בבוקר, ואני אהיה. ככה פתאום בבת אחת בא לי הרצון הזה. ובאותו שבוע פגשתי את הבן אדם דרכו נרשמים, במקרה, פה, גם פה, בדרגות של המכון, מאז בחיים לא ראיתי אותו פה, לא לפני ולא אחרי. כאילו חיכה לי, רצתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה, אמרתי, בסדר, הבא. לא, שנה הבאה. כלומר, פתאום זה מזדמן. אז, עכשיו, הוא לא אליהו הנביא, אני מכיר אותו, הוא נראה לי, הוא, אולי כן. אבל זה סיטואציות שהן מתגלגלות והן לא על הסדר. בסדר? עכשיו, אני יודע מה יקרה לכם. אתם תלכו עכשיו בסוף השיעור, ואתם תפגשו מלא אליהו הנביא. זה באמת כאן? בעקבות השיעור הזה פוגשים את אליהו הנביא. בעזרת השם. אלעזר ורבי שמעון פוגש את אליהו הנביא. מי הוא אליהו הנביא? סבא. קודם כל, בואו רגע נתעכב על המקצוע. יש כאן מקצוע שהוא ברקע של כל הסיפור. מה המקצוע? סבלות. מה המקצוע הזה מבטא? עבודת פרך, קשה מאוד, אתה כל היום סוחב חבילות, אבל של מי? של אנשים אחרים. מכיוון שיש לנו דוקטורט במעבר דירות, בזכות אריאל שרון והגירוש, אז גם לפני וגם אחרי, אבל סך הכל כתובת את הנדוניה ותוספת את הדעים כל הזאת, זה 12 מעברי דירות. עכשיו, כל פעם שאנחנו עוברים דירה, אני כאילו לוקח לי איזה שבוע להתאושש. כן, כאילו מפרק אותי, ואני אומר לעצמי, בונה, אבל החבר'ה האלה, בדרך כלל עולים מרוסיה, כן, כאלה זה, הם למחרת מעבירים עוד דירה. אני כולי מעולה, ומחר בשמונה הם מעבירים עוד דירה ועוד דירה. כל יום כך, וואה, זה קשה. סוחבים, 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 סופר מולכים עם צ'ק. שום דבר לא שלהם. אז רבי אלעזר ורבי שמעון הוא סבל, ויש במקצוע הזה גם סוג של טרגדיה. אתה כל היום סוחב דברים של אחרים, לא שלך. ופתאום הוא פוגש סבא. מי זה הסבא הזה? כתוב עליו שהוא אליהו הנביא. אני רוצה לטעון שהסבא הוא מחשבה. איזה מחשבה? תארו לעצמכם שהייתי עכשיו מכניס לכאן לחדר, אנחנו כאן לבנים, כן? הייתי מכניס לכאן את נריה, אותך, אבל בתור אדם בן 80. נכנס עכשיו. מיד אחריך, אסאל, אתה נכנס, אבל אסאל בן 80. וככה כל השורה הזאת, ישראל. מזל טוב, איתן. איתן החתן. זה לא כזה הרבה זמן. נען, הרב מלמד, גבעתי משהו. פנים שלך מוכר, כן, ראיתי פנים איזה, ברוך הבא, איזה כיף לראות אותך. כסלב משהו. יפה. אז, כן, ישראל, תאר לעצמך, אני נכנס עכשיו ישראל בן 80. ככה, מה, איך תהיה, על מכה, לא חייב. נכנס, כמו שצריך, גבר, אבל בן 80. הכל לבן, זקן לבן, הכל זה. מה יש לישראל בן 80 להגיד לישראל היום בן 23? מה יש לישראל בן 80? דיבור ביניהם. מה הוא אומר לך? עכשיו, למה זה מחשבת אליהו? כי אנחנו לא חושבים מחשבות כאלה. אדם מגיע בגיל 25, לא חושב, מה אני אגיד לעצמי בגיל 80? מקסימום אני חושב חצי שנה קדימה, שנה קדימה, אני לא חושב איך אני אראה בגיל 80. אבל תארו לעצמכם שיש איזו מתקפה כזאת, שבא לך איזו מין מחשבה, ולא נותנת לך מנוח, ואומרת לך, תקשיב. בגיל 80, מה תהיה החבילה שלך? מה יהיה לך? אם כל החיים אתה סוחב דברים של אחרים, מה תהיה החבילה שלך? תגמור את החיים בגיל 80. תסתכל, מה עשית? אמר לו הסבא לאלעזר, עדכני חמור, לשאת אותי בית מסעי, אמר לו אלעזר לסבא, ומה יש איתך לטעון? מה המטען שלך? ואז הוא אומר לו, אמר לו הסבא לאלעזר, תראה, איך שזה נראה, יהיה צרור ומקל. לא הרבה יותר. מעט מאוד. זאת מחשבה מבהילה. אז מה אומר אלעזר? הוא נסה לא להתחשב בה. לוקח את המחשבה הזאת, כאילו, עומס אותה על הכתפיים, שם אותה מאחור, ומנסה להמשיך בשגרה. ללכת עם המחשבה הזאת ולהתעלם ממנה. כלומר, יש כאן איזה מין שאלה מאוד מאוד נוקבת. תארו לעצמכם, נכנס, למה אני מדבר עליי? כנס כאן, בעזרת השם, שנזכה להגיע לגיל 80 ו-90 ו-120. והוא אומר לך, תקשיב, מה בגיל 80? מה יהיה? מה יהיה המטען? זה נחמד מאוד, זה, אבל מה עם דברים רציניים? מה עם דברים משמעותיים? מחשבה כזאת. עכשיו, זו מחשבה מפחידה, אנחנו לא אוהבים מחשבות כאלה, מחשבה קצת מאיימת. אז רבי אלעזר ורבי שמעון לוקח את המחשבה הזאת, את השאלה הזאת, מה יש איתך לטעון? מה יהיה המטען שתביא איתך? אין לך אישה, אתה עדיין לא נשוי, אין לך ילדים, אתה לא מגדל משפחה, אתה כל היום סוחב מטענים של אנשים אחרים, מה יהיה לך? מה יהיה שלך? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, לפי דעתי הדבר, איך להגדיר את זה, הפרק המוסר הגדול בהיסטוריה, קטונתי, כן, חלק ציונים פה לגדולה, אבל הפרק האחרון ברמב״ם במורה נבוכים זה פרק שאדם צריך לדעת אותו בעל פה, פשוט לדעת אותו בעל פה. אז אני לא אקרא לכם פה את כל הפרק, הוא מדבר פה מהם השלמויות, אבל אחרי שהוא מגיע לשלמות, הוא אומר, השלמות הראשונה, מה אנשים חושבים שזה נקרא להיות שלם? אז הוא אומר, השלמות הראשונה זה שלמות הרכוש, הוא לועג למי שחושב את זה, איזה בוז, מה זה הדבר הזה? שטויות. השלמות השנייה שבני אדם חושבים זה שלמות הגוף, כן? הוא אומר, גם זה שטויות, זה אף בן אדם לא ירוץ יותר מהר מצ'יטה. המין השלישי זה שלמות המידות. בסדר, התקדמנו, זה כבר יותר מוצלח, אבל המין הרביעי, הוא אומר, זה השלמות האמיתית, וזה השגת המעלות ההגיוניות, ציור המושכלות, לימוד התורה, שאדם עובד עם צלם אלוקים שלו. ואז הוא מסיים ואומר, והתבונן. תתבונן. כל שלמות משלושת השלמויות הקודמות תמצאים לזולתך, לא לך. זה לא באמת שלך. אדם יש לו כסף, זה לא הופך אותו לשלם. יש לו כסף, אבל לא הוא משתלם. הנפש שלו. לא מתקדמת. אבל השלמות הזאת סופית היא לך לבדך, ואין לאחר עמך בו שיתוף כלל, יהיו לך לבדך. לפיכך, אומר הרמב״ם, שואל הרמב״ם את האדם, מה יש איתך לטעון? ראוי לך שתשתדל להשיג את זה הקיים לך, ואל תיגע ותעמול לאחרים. עד מתי תסחב חבילות של מישהו אחר בכלל, לא שלך. אתה, השוכח את נפשך, שישחיר לבנה, והשתלט עליה הכוחות הגופניים. כמו שנאמר בתחילת אותם המשלמים הפיוטיים, הנשואים לעניינים אלה, בני מי ניחר ובי סמוני נותרה את הקרמים, כרמי שלי לא נתרתי, ובעניין זה עצמו אמר, פן תיתן לאחרים הודך ושנותך לאכזרי, אומר הרמב״ם. עד מתי אדם יעבוד בשביל אחרים? מה איתך? שואל הסבא את רבי אלעזר. ומה עושה רבי אלעזר? זורק אותו, על הכתפיים, ומנסה להמשיך בשגרה. מחשבות מוזרות, דוחה אותם, מקבל על עצמו, ממלא את היומן בעוד עבודות, ו... אבל מתאר המדרש שלך, המחשבה הזאת הולכת ומכבידה עליו. כן? הרכיב אותו ערים, גאיות, שדות, כלומר הוא ממשיך כאילו בשגרה, לבסוף החל הסבא מכביד עצמו על אלעזר, הוא לא מצליח להיפטר מהמחשבה הזאת, היא תוקפת אותו. היא לא מבטרת לו. מה יהיה כשתהיה זה? מה יהיה ממך כשתהיה זקן? מה תיקח איתך לעולם הבא? איזה מטען יש לך? מה עשית כאן בעולם הזה? מה ירשמו על המצבה שלך? היה סבל? מה ירשמו? עכשיו יצא לי לאחרונה להיות רצף כזה של לוויות באותו בית עלמין. אז אתה כבר מפתח איזה ככה מסלולי. סגולה, כן. בית עלמין סגולה. יש שם קבורים שם הרבה אנשים שאני הכרתי. בתור ילד. שכנים של ההורים, גרו ליד הסניף, אנשים שהכרתי, אנשים בוגרים, ניצולי שואה חלקם. אז בדיוק בפעם הקודמת שהייתי עברתי, בדיוק גיליתי את כל החלקה שכולם גבורים. אמרתי, יואו, הנה כל החברים שלי מאז. התחלתי לעבור על המצבות. מה כתוב? באמת, דברים יפים. דברים יפים. עכשיו, שיהיה מה לכתוב. מה תכתוב? היה סבל? לא עשה כלום בחיים? תשאיר את המצבה ריקה? בין השאר, יש גם כמה אנשים שהמצבה שלהם ריקה, לא כתוב עליהם כלום, אתה רואה אדם ערירי. היה זה, התייסר בייסורי, משהו כזה. כאילו, אני לא רוצה כאן לבאס אותנו, אבל בסוף, אחרי 120 של כולנו, אז יש אדם נפטר לבית עולמו, ויש מצבה. המצבה היא בגודל מסוים, במיוחד עכשיו עם השיטה של המגשי פיצה פה בירושלים. אז אתה צריך לנסח בסוף משפט אחד. שני משפטים, שיהיו כתובים שם. אז זה נכון לחיות את כל החיים מעכשיו לפי המשפטים האלה. בסדר? מעכשיו. אם אתה... מעכשיו, זה לא צריך... כאילו, אם זה מה שיהיה כתוב, אז זה אומר שזה העיקר, אז מעכשיו אני צריך להתחיל לחיות ככה. לא לחכות ל... אז הוא חושב, עכשיו זה מחשבה, אף אחד מאיתנו לא אוהב לחשוב את זה, נכון? אף אחד מאיתנו לא מתעסק בדברים. אין לחיים, אתה עכשיו מתחיל לדכא אותנו עם בתי כברות, ועזוב אותך. נכון, הרי היום, כידוע לכם, בכל כניסה לבית חולים יש קניון. שלא תהיה חס וחלילה, זה יבוא לך איזה עירור תשובה, אתה רואה אנשים חולים, יכול לבוא לך איזה עירור תשובה בטעות, נדאג לך למחוק את העירור תשובה, עושה לך קניון, ממש היום בתי חולים, בהדס אתה נכנס דרך קניון, אסף הרופא אתה נכנס לבית חולים דרך קניון. פיניתי פעם את חמי לבית חולים, מצב קשה, אז ככה הגענו למיון, והיה כזה מתח ולחץ, טוב, אז אמרו לי, תחכה, אנחנו נקרא לך, אתה יושב בהמתנה לחדר מיון, זה מקום, זה יום הדין שם, צריך להגיד תהילים, בכזה מקום. כי בפנים נמצאים אנשים שהגיעו זה. שני מסכים גדולים, מאסטר שף. מול העיניים. התחלתי לסובב את הגב, להגיד תהילים. טמטם את הלבבות שרגע אחד לא יהיה לך איזה עירות שובה. אז אני אומר, השלב הבא זה שבכניסות לבתי העלמין גם יהיה איזה קניון. שלא ככה תתבאס, וזה ישר... זה הדבר הבא כנראה. אז המחשבה שהיא לא נעימה. אנחנו באמת דוחים אותה, דוחקים אותה. אנשים לא אוהבים, יאללה. אבל אצל רבי אלעזר, זה לא יניח לו. מה יהיה כשאני אהיה סבא? מה יהיה ממני? מה יהיה? כלום. סוחב כל מיני מטענים לאחרים. לסוף החל הסבא מכביד עצמו עד אלעזר, אמר לו אלעזר, סבא, סבא, עקל את עצמך, ואם לא אני משליח אותך, חלאס עם המחשבה הזאת, מספיק, תרד ממני. שיגעת אותי, אף אחד לא חושב דברים כאלה, גם מדבר עם כל החברים שלי, תגידו, אתם חושבים איך תהיו כשתהיו בני 80? תגיד, אחי, מה קרה לך? 80, מה 80? זה לא נהנות עכשיו מהחיים, מה אתה רוצה? זה באמת היה מאוד עוזר לנו, נכון? אם היינו יכולים לנסוע בזמן. כשהייתי רם שיעור א' בנצרים, אז היה לי חלום. רציתי להציע הצעה, כשמגיעים החבר'ה בשיעור א', לגייס אותם לצבא ליומיים שלושה, שבוע, ואז להחזיר אותם לישיבה. כל הרבק של הרעל, של הזה, היה נרגל, היו לומדים תורה בשקט שלוש שנים, בלי לדבר, אבל בגלל שזה, אז אם אנחנו יכולים לנסוע בזמן ולטעום איזה משהו, אם היינו יכולים לפגוש את עצמנו בגיל 80, קצת כפופים, קצת עם הזה, ולשמוע איזה עצה יש לאייל בן 80, להגיד לאייל עכשיו בן 45 עוד מעט. איזה דיבור. זה היה מתנה אדירה. אפשר אולי לעשות את זה בדמיון נובע, דמיון מודרך, דמיון זה, הרבה מפייסץ, אבל כאן זה קורה אצלו, אצל רבי אלעזר, והוא אמר לו, הסבא, אתה רוצה לנשום מעט? התעייפת? הסבל הזה התעייף. הרי הם לא מתעייפים הסבלים. יש להם כוח אדיר. נכון, יום ועוד יום. איך הוא התעייף? עייפות היא תוצאה של איזשהו חיכוך מסוים בין נשמה לבין גוף, בין חומר לבין רוח. כשהצימאון הרוחני מתחיל לבעבע, באה עייפות. הגוף מתחיל להרגיש שזה לא זה. כמו אצל ריש לקיש, שהוא קיבל על עצמו עול תורה, היה איזה צימאון רוחני, הוא כבר לא יכול לקפוץ מצד לצד הנער. כלומר, העייפות של רבי אלעזר היא תולדה של מה? של הצימאון הרוחני שמתעורר בו. בעקבות המחשבה המיוחדת הזאת. אמר לו, כן. מה עשה אותו סבא? העלה אותו לשדה אחד, והושיב אותו תחת האילן, ונתן לו לאכול ולשתות אותו. כלומר, עדיין לא נפטרנו מהאכילה והשתייה, הוא עדיין צריך את הנפש הבהמית שתירגע. אבל כיוון שאכל ושתה, אמר לו, הסבא, כל הטירוף הזה למה לך? תגיד, מה אתה עושה לעצמך? ואז בעצם מה הוא רוצה להגיד לו? לך, מה? לך, תלמד תורה, נכון? אבל הוא לא אומר לו תלמד תורה, מה הוא אומר לו? לא טוב לך שתתפוס אומנות אבותיך בידיך. כלומר, כשהסבא, שזה אלעזר בעצמו, אומר לעצמו, מה קרה לי? מה אני הייתי משוגע? למה אני כל הטירוף הזה? עכשיו, טירוף זה לא מדנס. התרגום זה לא מדנס, אלא התרגום הוא כמו ספינה מטורפת בים. ספינה מטורפת בים זה ספינה שאיבדה את דרכה. שהיא מטולטלת מצד לצד. אוי לו לדור, נכון? אוי לו לספינה שאבד קברניטה. ככה אומרים, כשנפטר אברהם אבינו, אמרו, אוי לספינה שאבד קברניטה. אז כאילו, אין קברנית, אז הספינה היא מטורפת בים. אז למה לך כל הטירוף הזה? כלומר, למה לך אובדן הדרך, אומר אלעזר הסבא לאלעזר הזה, ואז אומר, אוקיי, טוב, אז מי יורד לי את הדרך? מי יכוון אותי? איזה דמות צפה ועולה לו, ראשון? אבא שלו. כלומר, אבא שלו נשאר עבורו כתובת ללימוד תורה. אתם מבינים? ומבינות? שאם אבא שלו היה מעביר עליו ביקורת, אם אבא שלו לא היה מגן עליו, אולי היה הולך ללמוד אצל אבא שלו, היה מחפש משהו אחר. אבל מכיוון שאבא שלו בשלב הראשון הגן עליו והיה איתו, אז כשהוא מחליט, בגיל שהוא מחליט, שהגיע הזמן להפסיק להסתובב סתם ולהיות מטורף, מטורף הכוונה עובד דרך, והגיע הזמן לחזור, הציור של לימוד תורה אצל רבי אלעזר ברבי שמעון זה אומנות אבותיך בידיך. ואז הוא אומר לו, מה זה הדבר הזה?
מהרחוב?
מהרמקול, מה קרה לך? כי אני מרים את הכל יותר מדי. זה נהיה ככה. טוב, הערוץ, יש איזה הד כזה. צדרו את זה מה אמר לו אלעזר, האם תוכל אתה ללמדני? כלומר, כאילו הוא שואל את מי? את עצמו. עכשיו, כשאלעזר מדמה את עצמו כמו סבא, איזה תמונה יש לו בעיניים? של אבא. כלומר, הוא פתאום רואה שהוא דומה לאבא שלו. ככה אומרים על יוסף הצדיק. כתוב שיוסף בא לחתו עם אשת פוטיפר, אז דמות יוקרנו של אביו נראתה לו בחלון. בחלון, במראה. מה זה דמות יוקרנו של אביו? שמעתי מהרב סבתו את ההסבר הזה. שאומר, יוסף, לא הייתה להם מראות, לא היו להם מראות אז. אז הוא לא יודע איך הוא נראה. אבל בינתיים הוא גדל ונהיה לו זקן והוא נהיה זה, והוא כתוב שאשת פוטיפר, כדי לפתות אותו, הייתה שמה מראות בכל כיוון. כדי שהוא לא יוכל, יוכל לראות אותה. אז פתאום כשהוא בא לחתו, הוא מסתכל במראה, ואת מי הוא רואה? הוא לא יודע איך הוא נראה, אבל הוא יודע איך הוא רואה את אבא שלו. כי הוא מאוד מאוד דומה לאבא שלו. כתוב שדמות דיוקנו של יוסף דומה ליעקב. אז הוא מסתכל ורואה את אבא שלו. אז הוא נבהל. הוא רואה את עצמו בעצם. אז רבי אלעזר בעצם, כשהוא מסתכל קדימה ורואה אותו בתור מבוגר, הוא פתאום נורא נורא דומה לאבא שלו. אז הוא שואל, מי ילמד איתי? אבא שלי ילמד איתי. אבא נשאר כתובת. 13 שנה עשה איתו אליהו הנביא, זה בעצם אותם 13 שנה שהוא למד עם רבי שמעון, עם אבא שלו. מי מאיתנו מסוגל להיכנס 13 ימים לאותו חדר עם ההורים? 13 שעות, 13 דקות. סיבה מורכבת, כן? 13 שנה הם ביחד. זה סיפור של אהבה, סיפור של מסירות. תראו כמה זה משתלם כביכול, היחס של האהבה ללא תנאי. בסוף הוא יחזור, הוא יעשה את הסיבוב שלו, יגיעו המחשבות הנכונות. אתה צריך לדאוג להישאר להיות כתובת. והרבה פעמים הורים, כאילו שיעור בחינוך ילדים, שיעור לא, הורים עושים את עצמם, עושים את הכתובת שלהם עצמם. כי הם, יש באנגלית ביטוי, to try too harder, לנסות יותר מדי. Don't try too harder. אל תנסה יותר מדי כי הניסה. אתה תעשה מה שצריך. תדאג להישאר כתובת, תדאג להישאר אוהב, מגן, שייך. תסמוך על הילד שלך שהוא יעשה את הסיבוב מתישהו, וכשהוא ירצה לחזור, שיהיה לו לאן לחזור. אני פגשתי בן אדם, עכשיו לידי בבית הכנסת, של חמי, בסעודה שלישית, ואני רואה אותו מתענג על הפיוטים, ממש, לא ראיתי דבר כזה, יהודי מבוגר, בערך בן 60, מתענג על הפיוטים שאומרים, ממש, אתה ראית שהוא נוזל משמחה. לא. אז אנשים כאלה מדליקים אותי, התחלתי לדבר איתו. אז הוא אומר לי, איך אני אוהב את הפיוטים האלה, איך אני געגעתי. אמרתי לו, מה, אבל אני... בקיצור, זה אדם שאבא שלו היה מרביץ לו בתור ילד, כדי שיבוא לבית הכנסת. היה מרביץ לו. מכות של מרוקו, כן, לא ככה, משהו זה. והוא שנה את אבא שלו בגלל זה, ושנה את בית הכנסת. הוא אומר, בשנייה שיכולתי, ברחתי. זהו. וכף רגלו לא דרכה. אז אמרתי לו, אז למה עכשיו חזרת? מה התשובה שלו? אבא שלו נפטר. רק אחרי הדבר הזה הוא יכול לחזור למשהו שהוא באמת אהב, אבל זה כל מה נתקשר אצלו לאבא שלו. שהיקע אותו. אז הסיפור הזה, ממש ככה, ואז הוא אמר לי גם איזה וורט. אומר לי, אתה יודע מה זה יעקב? אני אומר לו, לא. אומר לי, יעקב ראשי תיבות, יין, ערה, קוניאק, בירה. צריך לשתות הכל. אז... אז זה העניין. שני הסיפורים האלה קשורים אחד בשני. כיוון שהם הגענו עליו, הם נשארו כתובת, בסופו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא כמובן, ואז בזוהר, הוא רבי אלעזר ברבי שמעון בזוהר, הוא צמוד לרבי שמעון. כל הזמן הוא ממשיך את תורת אביו, כמובן, פיתחו שערים, והיכנס בין הצעה, אבל תראו שזה לא היה פשוט. זה לא היה חלק על ההתחלה, היו סיבוכים בדרך. זה לא התחיל, הבעיות בחינוך לא התחילו בדור שלנו. אבל הפתרונות שרבי שמעון מניח לפנינו, הם צריכים ללוות אותנו עד היום הזה. שנזכה ללכת בדרך הזאת, אמן ואמן. לילה טוב, אחי ורעי.